פרס ומדי. יש פה צירוף של שתי הממלכות ביחד. ואם מזכירים פה אצלנו בפרק ט' בפסוק א' על דריווש בן אחשוורוש מזרע מדי אשר הומלך על מלכות כסדים, זאת אומרת זה המלך שהתחיל כאשר האימפריה הבבלית קרסה. קודם כל האימפריה הפרסית הייתה קיימת בעולם, המלכים הפרסיים לא התחילו בהתמוטטותה של האימפריה הבבלית, אלא היו מלכים פרסיים קודם, והיו אחשוורושים והיו דריווישים, היו דריווש השלישי והארתחשסטה השלישי, הם לא התחילו פה. וכשהתחלפה המלוכה, אז התחילו, בעצם איחדו את מלכויות פרס ומדי. היו שתי ממלכות נפרדות שכבר היה להם ותק, אלא שפה הם הפכו להיות השליטים המרכזיים במקום האימפריה הבבלית. וכנראה שבשלב הראשון, כשצירפו את מלכות מדי ופרס, פרס ומדי, כל ממלכה היה לה את המלך שלה, וכשצירפו אותם עשו איזה מין צוות מוביל, גם של המלך המדעי, גם של המלך הפרסי. וכנראה שאותו דריווש בן אחשוורוש מזרע מדי אשר הומלך על מלכות כסדים היה יחד עם כורש הפרסי ודריווש המדעי, וככה הם התחילו ביחד את מלכותם. כאשר בשלב מסוים הם הגיעו לאיזשהו הסכם רוטציה, או אני יודע, איזה הסכם של הסכמה איך תתנהל המלוכה ביניהם. אבל פה אנחנו כנראה בשלב הראשוני עוד. ופה הכתוב מספר לנו בפרק ט' בפסוק ב', בשנת אחת למולכו, אני דניאל בינותי בספרים מספר השנים אשר היה דבר השם אל ירמיהו הנביא למלות לחורבות ירושלים 70 שנה. ובכן, פה אנחנו מגיעים לאחת הסוגיות המרתקות במספרים התנכיים. תראו, המספר 70 שנה, אנחנו כבר הזכרנו אותו גם כשהתחלנו ללמוד את ספר עזרא בזמנו. אם נציץ רגע בעזרא, זה קצת קדימה, אחרי דניאל, כן? אנחנו קוראים, אז כך נפתח ספר עזרא, כן? עזרא פרק א', ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיה, עיר השם את רוח כורש מלך פרס, ויעבר כנוכתו, כן? אז לכלות דבר השם מפי ירמיה, זה היה בשנת אחת לכורש. עכשיו, איזה דבר השם של ירמיה? אז ספר דברי הימים, אם נראה בעמוד האחרון של התנ"ך ברוב המהדורות חוץ מהמהדורה של הרב ברויר, כן, שזה לא סוף התנ"ך, ספר דברי הימים, בכל אופן פה אנחנו מוצאים בספר דברי הימים בסוף התנ"ך את הפתיח הדומה לתחילת ספר עזרא. אז דברי הימים ב' בסופו פרק ל"ו, ממש הסוף של ה תנ"ך, כתוב לנו שם כך, דברי הימים ב' פרק ל"ו בפסוק, נתחיל קצת קודם מפסוק מחורבן הבית, פסוק י"ט, חורבן בית ראשון, וישרפו את בית האלוהים וינצו את חומת ירושלים וכל ארמנותיה שרפו באש וכל כלי מחמדיה להשחית ויגל השארית מן החרב אל בבל. זה גלות בבל שהגלו את צדקיהו, היו לו ולבניו לעבדים עד מלוך מלכות פרס. הנה זה התפר שבו אנחנו גם עסוקים, מעבר פרס במקום בבל, וזה מה שיש בדניאל, למלות דבר השם בפי ירמיהו, עד רצתה את שבתותיה כל ימי הושמה, שבת למלות 70 שנה. ומתי זה קורה? בשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיהו. פה קלו אותם 70 שנה שעליהם דיבר ירמיהו. עכשיו, ה-70 שנה הללו, לפי מה שכותב ירמיהו, מתחילות, אם אנחנו נלך רגע לירמיהו לשמוע את המקור, כולם שולחים אותנו חזרה לירמיהו, אבל מה אמר ירמיהו? ירמיהו מתנסח בכמה מקומות את המספר 70 שנה. הפרק שאנחנו נעיין בו לצורך העניין יהיה פרק קפה. ירמיהו בפרק קפה. ירמיהו בפרק קפה אומר לנו, כן? ירמיהו בפרק כ"ה, פסוק ח', נתחיל שם כך. ירמיהו בפרק כ"ה, פסוק ח'. אז אולי נתחיל כבר מהכותרת, מפסוק א'. הדבר אשר היה ירמיהו על כל עם יהודה, בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכדנצר מלך בבל. זאת אומרת, נבוכדנצר מלך בבל עולה למלוכה בשנת 4 ליהויקים. עכשיו, 4 ליהויקים זה 18 שנה לפני החורבן, כי יהויקים בעצמו מלך 11 שנה, אז יש לנו 6-7 שנים עד החורבן. יש לנו אחרי כן עוד 11 שנה של צדקיהו, 18 שנה עד לחורבן. מכאן, ובאמת כאן בהקשר הזה נאמר בפסוק ח', לכן כה אמר השם צבאות, יען השם לא שמעתם את דברים שלך, לקחתם כוחות לאום רצון, ואלו בחזרים לבבל עבדי ועבדותים על הארץ הזאת, וכו' וכו'. ובפסוק י', ועבדתי מהם כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, כל רחיים ואור הנר, והייתה כל הארץ הזאת לחורבן לשמה, ועבדו הגויים האלה את מלך בבל 70 שנה. והיה כמלות 70 שנה, אפקוד על מלך בבל, ועל הגוי ההוא לאום השם את עוונם ולארץ כזים, שמתי אותו לשמות עולם. במילים אחרות, העוצמה של בבל תהיה במשך 70 שנה. תהיינו מהרגע שנבוכדנצר עולה כיסא המלוכה ומשתלט על המרחב וכובש גם את, את המרחב של יהודה בשנת 4 ליהויקים, שתמלאו לבבל 70 שנה, תרד בבל מן הבמה ההיסטורית. מי שיחליף אותה, מה שאנחנו יודעים מתוך ההמשך, זה פרס, האימפריה הפרסית. הנה עכשיו הדברים קורים, קלו הדברים. הנה מה שאומר פה דניאל, בשנת אחת לדריווש בן אחשוורוש, אשר הומלך על מלכות כסדים, הנה חילופי השלטון בבל פרס, אוקיי? הנה, זה היה בשנת אחת למלכו, אני דניאל בניתי בספרים מספר השנים, אשר היה דבר השם אל ירמיה הנביא, למלות לחורבות ירושלים 70 שנה. 70 שנה מסתיימות עם עליית האימפריה הפרסית, וזה קורה בתום 70 שנה של שלטון הבבלים. החל מנבוכדנצר שהפך את הממלכה הבבלית למעצמה. והנה, ואתנה את פניי אל השם האלוהים לבקש תפילה ותחנונים בצום ושק ואפר. במילים אחרות, הוא יודע שמלאו 70 שנה. יכול להיות שעוד לא יצאה צרת כורש. יכול להיות שעוד לא יצאה צרת כורש. זאת אומרת, זה היה בדיוק בחילופים. הוא אומר, הגיעה את הגאולה. לפי 70 שנה, באמת בתום 70 שנה לעניין הזה הייתה הצהרת כורש שאפשרה ליהודים לחזור לארץ. ואכן הוא פונה לקדוש ברוך הוא לבקש תפילה ותחנונים בצום ושק.
מה? מי המלך ש...
אז אמרתי קודם, אני אחזור אותו, אמרתי זה לפני כמה דקות, כנראה שבשלב הראשון כורש מלך פרס ודריווש בין החשברוש מזר המדי מלכו בשלב מסוים ממש בחילופים יחד, כי האימפריה הפרסית הייתה מורכבת ממלכי פרס ומדי. היה, הם לא המציאו עכשיו את הממלכות, הממלכות קיימות, הם רק עכשיו התאחדו והפכו להיות המעצמה היורשת של, כמו שגם בבל הייתה קיימת לפני כן. נבוכדנצר הפך אותה למעצמה, ומפה מתחילה ספירת זמן של בבל המעצמתית. הבבלים כבר קיימים כעם שנים, נבוכדנצר הוא לא המלך הראשון, זה לא התחיל היום, גם פה את הדבר. ולכן בשלב הראשון כנראה היה מלך פרסי כורש והיה מלך מדעי דריו בן אחשוורוש, וכנראה שאחרי שלב מסוים של כמה חודשים של איזה שיתוף שלטוני של תי המלכות, הם הגיעו לאיזושהי הסכמה על דרך מיזוג הממלכות, ומכאן ועלה יש לנו ראש אחד לאימפריה. אבל זה כדי לבית השלב הראשוני ממש, שבאים שתי הממלכות מדי ופרס, ושתי הממלכות יצרו את הקואליציה, והשלב הזה לא הוכרעת מהמוביל. ויש לנו גם מלך מדעי וגם מלך פרסי. המלך הפרסי הוא כורש, הוא דריווש מלך אחשוורוש הוא המדעי, והוא ראש הגיע 70 שנה. אז יכול להיות שתוך זמן קצר תהיה הסכמה, וכורש יהיה המנהיג, וכורש יוציא את הצהרת כורש. בכל אופן, בתפר הזה, עד שבאה התפילה הזאת של דניאל. אוקיי? מה הוא מתפלל? והתפלל להשם אלוהי ואתוודה ואומרה, אנא השם האל הגדול והנורא, שומר הברית והחסד לא עבר או לשומרי מצוותיו. חטאנו ואבינו וירשנו ומרדנו וסור ממצוותיך ומשפטיך. ולא שמענו אל עבדיך הנביאים אשר דיברו בשמך אל מלאכינו, שרינו ואבותינו ואל כל עם הארץ. לך אדוני הצדקה ולנו לבושת הפנים כיום הזה. איש יהודה וליושבי ירושלים וכל ישראל הקרובים והרחוקים וכל ארצות שהתדחתם שם במעלם אשר מעלו בך. אדוני לנו בושת הפנים למלאכינו, לשרינו, לאבותינו אשר חטאנו לך. אדוני אלינו רחמים והסליחות כי מרדנו בו. לא שמענו בקול אדוני אלוהינו ללכת בתורותיו אשר נתן לפנינו ביד עבדיו הנביאים. וכל ישראל עברו את תורתך וסור לבית תשמוע לקולך ותיתח עלינו העלה והשבועה אשר כתובה בתורת משה עבד האלוהים כי חטאנו. ובכן יש פה בעצם הכל ידוע, כתוב כבר בתורה, אם בחוקותיי תלכו ותותיי תשמורו ואם לא. והיה כאן את דברו אשר דיבר עלינו ועל שופטינו אשר שפטונו. שופטינו זה במובן של המנהיגים שלנו, משפט במובן של הנהגה. להביא ראינו רעה גדולה אשר לא נעשתה תחת כל השמיים כאשר נעשתה בירושלים. כאשר כתוב בתורת משה את כל הרעה הזאת באה עלינו ולא חילינו את פני אדוני אלוהינו לשום מעווננו ולהשכיל בעמיתך. וישקוט אדוני על הרעה והביאה עלינו כי צדיק אדוני אלוהינו על כל מעשיו אשר עשה ולא שמענו בקולו. אתה אדוני אלינו אשר הוצאת את עמך מארץ מצרים ביד חזקה נתת לך שם כיום הזה. חטאנו רשענו אדוני ככל צדקותיך ישב נעפך וחמתך נלכה ירושלים על קודשך כי וחטאינו ועוונות אבותינו ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו. אמרנו את זה היום בבוקר, נכון? ואתה שמע אלינו לתפילת עבדיך ואל תחנוניו ואל פניך על מקדשך השמם למה אדוני. אתה אלוהי אוזניך ושמע קח עיניך וראה שובותינו ואיר אשר נקרא שמך עליה כי לא על צדקותינו אנחנו מפלים תחנונים לפניך כי על רחמך הרבים. אדוני שמע, אדוני סלחה, אדוני הקשיבה ואתה, ועשה אל תאחר למענך אלוהי כי שמך נקרא על עירך ועל עמך. הנה זה מה שהכניסו לתפילה של כל שני וחמישי, נכון? לנוסח של סליחות. מפה לקוח, כאשר במקור הדברים האלו נאמרו פיזית בקטע של לקראת תום או תום 70 השנה, הרי הדקה המדויקת לא ידוע, אבל הוא הגיע למרחב של הזמן של פלוס מינוס תום 70 שנה, זה הרי לא על השנייה. והוא אומר הנה הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא יחוז וירחם בית המקדש חרב, שאלה אם בחורבנה העם נמצא בגלות, והוא מצפה למשהו דרסטי שישנה את המציאות. עכשיו למה הוא מתפלל דווקא עכשיו? כי הוא הבין שנפילתה של המעצמה הפבלית, זה מה שקרה זה עתה, הוא בעצם קשור עם השינוי שיבוא. כי בתום 70 שנה לשלטון של בבל תקום ממלכה חדשה, ואז בעצם נגמר הסיפור וצריך לבוא השינוי. הנה 70 שנה לו כפי שאמר ירמיה וחזקה שהדברים יתקיימו. אז הוא בעצם מצפה לאיזה תשובה אלוקית שתיתן את השינוי הזה. באמת התשובה הזאת באה, היא באה בדמות הצרת קורא שהופיע כנראה תוך פרק זמן לא גדול, ימים, שבועות, חודשים, אבל לא יותר מזה, אחרי התפילה הזאת. ועוד עמים מדבר ומתפלל ומתוודה חטאתי וחטאת עמי ישראל ומפיל תחינתי לפני אדוני אלוהי על הר קודש אלוהי. ועוד עמים מדבר בתפילה והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה מואף ביאף נוגע אליי כעת מנחת ארץ. כן, הוא מקבל חזון שבו הוא רואה את גבריאל המלאך שהוא כבר הדריך אותו בפעם הקודמת והסביר לו, זוכרים? הסביר לו בפרק ח' את המראות ואמר לו לסתום ולא לגלות את הדברים. ויבן וידבר עמי ויאמר דניאל אתה יצאתי להשכילך בינה. אני באתי לתת לך מענה על ה... עשית חשבונות, עשיתי להבין. בתחילת תחלוניך יצא דבר, ואני באתי להגיד כי חמודות אתה. ובין בדבר ואבין במראה. שבועים, שבעים, נחתך על עמך ועל העיר קודשך. לחלי הפשע, ולהתם חטאת, ולחפר עוון, ולהביא צדק עולמים, ולחתום חזון ונביא, ולמשוח קודש קודשים. בקיצור, באמת... חזרנו לשבעים, השאלה מה זה, שוב התחלנו עם פה מספרים ועם אמירה, כן? ולחתום חזון ונביא. דיינו, יש פה עדיין סתום, ותדע ותשכיל מין מוצא דבר להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד, שבועים שבעה ושבועים 62 תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העיתים. אחרי השבועים 62 יקרת משיח ואין לו, והקודש ישחית עם נגיד הבא וקיצו ושטף ועד קץ מלחמה נחרצת שוממות. יגביר ברית לרבים שבוע אחד, וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה ועל כנף שיקוצים משומם, ועד קלה ונחרצה תיתח על שומם. הבנתם?
לא.
גם אני לא. בכל אופן גם דניאל כנראה לא. ובאיזשהו מקום הוא יצטרך להסביר. ובאיזשהו מקום יש לו מענה, יש לו תשובה. הקדוש ברוך הוא אומר לו דברים. עכשיו, אין ספק שאנחנו יודעים מתוך, פשוט לא מתוך פיצוח רזון. מה שעושים הפרשנים, מנסים לראות איך פיצוח הדברים שכתובים פה באמת בקלידה קשה, כן? איך זה מתממש הלכה למעשה להצרת כורש, ובאירועים שקרו לעם ישראל בתקופה הפרסית ואחר מכן בתקופה היוונית. כי באמת הנבואה על השינוי התחוללה, ויש פה כל מיני מספרים, כל מיני דברים. בכל אופן, כל מחשבי הקיצים למיניהם משקיעים פה ים של אנרגיה. זה חלק, מה זה השבועים, השביעים וכל זה. ושוב, אני חוזר למה שאמרתי בפעם הקודמת, המספרים הללו מקבלים פרשנויות שונות, תלוי מי בודק אותם, באיזה שלב בהיסטוריה, ובאמת הדברים הם עלומים. המשך הדברים בפרק י' בפסוק א' בשנת 3 לכורש מלך פרס. אתם רואים? המציאות התייצבה. כורש נבחר. כורש הפך להיות המלך המקובל והמאוחד על מלכי פרס ומדי. ואותו בחור שקודם הזכרנו כנראה קיבל איזה תפקיד בכיר אחר, או משנה למלך, אינני יודע, כתוב פה, לא נכנס לסוגיה הזו, אבל סוכם שיהיה ראש אחד, וכורש מלך פרס, היה מלך פרס ומדי, כן? וכן? משנה של כורש מלך פרס, דבר נגלה לדניאל שנקרא שמו בלשצר, ואמת הדבר, וצבא גדול, הוביל את הדבר, הובינה לו במראה. היינו, התגלו לו דברים, הוא קיבל איזושהי תובנה, תכף הוא קצת יהיה יותר ברור בהמשך.
בגאות אחרת?
כן, ודאי, אנחנו פה שלוש שנים מאוחר יותר. שנתיים יותר, תורי בשנה השלישית של קורש. כן? פה גם הדברים הפכו להיות יותר רציניים, כי בשנת אחת לקורש כבר היה הצרה. זאת אומרת, כבר הייתה עלייה, התחילו כבר תהליכים. זאת אומרת, הוא ראה שתפילתו נהנתה. בשלב הראשוני לפחות.
דיברת את אחרי העלייה כבר?
כן, זה, המראה הזה הוא אחרי העלייה הראשונה. בשנת אחד לקורש הייתה הצרה, וכדרה סמוך לכן הייתה גם עליית שש בצר וגם עליית יהושע וזרובבל. אבל עדיין בית המקדש לא נבנה, הניחו את אבן הפינה, הקימו את המזבח, ואז תקעו את העסק. עדיין פה עוד לא חנוכת המזבח. בכל אופן, חנוכת המקדש, אבל מתחיל פה משהו, התיאור, בלי להיכנס יותר מדי, ואני לא מבין יותר מדי, מדברים על צוק העיתים, בפסוק קפה בפרק הקודם, לנו יש מצוקה, יש לנו פה עוד ביטוי, שהכתוב מזכיר לנו פה, מציאות עיקרת משיח, מדברים פה על, יש עוד מלחמה נחרצת ושוממות, יש עוד שלב של ישבית זבח ומנחה וכנף שיקוצים משומם. אני זוכר, אם אני זוכר טוב, הפרשנות הולכת פה שאנחנו הולכים לסיפור של החשמונאים, הסיפור של הגזרות של היוונים. אתה יכול לקחת את זה גם אחרי כן לסיפור של הרומאים עם הגזרות הדת שלהם. זאת אומרת, בית שני, כפי שאנחנו מבינים גם פה, עדיין לא יביא לנו את הגאולה השלמה, את המציאות השלמה. ובכל אופן, יש פה איזשהו איתות ראשוני בעת הזו, שדברים מתחילים לקרום עור וגידים, והתפנית באה לידי ביטוי גם בפועל. באמת, הוא אומר, בימים ההם אני דניאל הייתי מתאבל שלושה שבועים ימים. לחם חמודות לא אכלתי, ובשר ויין לא בא אל פי, וסוך לא סחתי, עד מלות שלושת שבועים ימים. יכול בהחלט להיות שהדבר הזה קורה כשתוקעים את בניין בית המקדש. דיינו, הייתה הנחת אבן הפינה, בנו את המזבח, וכשניגשו לתכלס, אז אנחנו יודעים שקורש קיבל את כתב השטנה הראשון שאופנה אליו, וגדע, תקע, הקפיד, זה הספר הלבן הראשון, הקפיא את המשך הבנייה, וכפי שאנחנו זוכרים, היא נמשכה עד שנת 2 לדריווש, ורק בשנת 6 לדריווש, העסק הסתיים. זאת אומרת, יכול להיות שפה אנחנו בפרק הזמן, שבו דניאל רואה איזו התחלה, ורואה שזה נתקע, והוא מתפלל, והוא צם, ומתאבל, כדי לעורר רחמי שמיים, כדי להמשיך את התהליך. בפרק י' פסוק ד', יום 24 לחודש הראשון, כ"ד בניסן, ואני הייתי על יד הנער הגדול וחידקת, ואשא את עיניי ואראה בני איש אחד לבוש בדים ומותניו חגורים בכתם ופז. כן, יש פה שוב דמות אדם מלאך, האיש לבוש הבדים מוכר לנו גם מתוך ספר יחזקאל. ספר יחזקאל גם כן מתאר בפרק ט' איש לבוש בדים. זאת אומרת, רואים פה מלאך, רואים שהוא גבייתו כתרשיש, ופניו כמראה ברק, ועיניו כלפידי אש, וזרועותיו ומרגלותיו כעין נחושת כלל, וכל דבריו ככל המון. באמת איזה קול ככה, כמו ברמקולים, איזה משהו מהדהד, עמום, חזק. יש פה כל מיני מראות שמזכירים לנו את ההתגלות האלוקית. ברקים, לפידים. הדברים האלה מזכירים לנו קצת את הנושא של מעמד הר סיני, נכון? את אלה תופעות נלוות להתגלות. וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, ואנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהיחבא. ואני נשארתי לבדי. את כנראה שהמציאות הזאת כל כך ריגשה אותו, ואנשים שם נבהלו מהתגובות שלו. והוא נשאר לבד, ויראה את המראה הגדולה הזאת ולא נשאר בי כוח. ואת שוב, מה שדיברתי איתכם בתחילת השיעור הזה ובסוף השיעור הקודם, על ההשפעה הפיזיולוגית, על מי שחווה את החוויות של ההתגלות, היה לו כוח. מכירים את זה גם אצל מנוח ואשתו, כשנראה להם המלאך, אז הם היו פתוחים שהם ימותו, נכון? וכך מנוח אומר לאשתו, אשת מנוח מנחמת אותו, לו חפץ השם אל עמיתנו, לא יראנו כל זאת. והודי נהפך עליי, למשחית. היינו כל ההופעה שלו, כל האות שלו, הוא נראה נורא, ולא עצרתי כוח, עצרתי חסר כוח, ואשמע את כל דבריו. היינו, הוא שומע במחזה את קולו של האיש לבוש הבדים, המלאך הזה. הוא כשומע את כל דבריו, ואני הייתי נרדם על פניי ופניי ארצה. הוא רואה את עצמו במחזה מוטש, רדום. והנה יד נגעה בי, ותניעני על ברכיי וחפות ידיי, וניירו אותו, אומר אליי, דניאל, איש חמודות, הבן בדברים אשר אנוכי דובר אליך, ועמוד על עומדך, כי אתה שולחתי אליך. היינו צריך לחזק אותו, לתת לו כוחות כדי לקלוט את המסרים שרוצים להעביר לו בחזון הזה. ובדברו עם מי את הדבר הזה, עמדתי מרעיד. איזה מין פחד גדול, ויאמר אליי, אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון אשר נתת את ליבך להבין ולהתעלות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך, ואני באתי בדבריך. היינו בתגובה לדבריך. ההתגלות הזאת שאני עכשיו מופיע אצלך ורוצה לספר לך ולהדריך אותך לגבי מה עתיד לקרות, זהו מענה לדבריך, מענה לתפילתך, לבקשתך. ושר מלכות פרס עומד לנגדי 21 יום. כן, שוב הוא רואה במחזה של רוח הקודש הזה איזה כוח שמבטא את המלכות הפרסית. כן, חז"ל מדברים על זה שלכל אומה יש שר, לכל ממלכה יש איזה כוח רוחני, והוא ניצב נוכח, כן, חז"ל אומרים שהמאבק שהיה ליעקב עם המלאך, הוא נאבק עם שרו של עשיו. נכון? גם פה הוא רואה את שר מלכות פרס עומד לנגדי 21 יום. הנה מיכאל, כן, זה הנה אותה שלושה שבועות שהוא יתאבל, והנה מיכאל, אחד השרים הראשונים, בא לעוזרי. באים מלאכים לסייע לו בעמידה נוכח שר מלכות פרס, ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס. ובאתי להבינך את אשר יקרה לעמך באחרית הימים. ביטוי שמופיע מעט מאוד במקרא, מופיע בישעיהו, מופיע ביחזקאל ומופיע פה. כי עוד חזון לימים. כן? הדברים אינם מיידיים, זהו תהליך ממושך. הדברים שאני הולך לספר לך הם דברים עם טווח, זה לא עומד לקרות מיידית. ובדברו עמי כדברים האלה, נתתי פני ארצה ונעלמתי והשתתקתי. והנה כדמות בני אדם נוגע על שפתיי. התופעה הזאת שהמלאך כדמות בני אדם נוגע על שפתיו מוכר לנו. זה חוזר על עצמו גם, כן? גם בישעיהו בפרק ו', והנה נגע זה על שפתיך, כן? המלאך, אחד המלאכים, נוגע לו בשפתיו. הנגיעה הזאת בשפתיים בעצם נותנת לו את כושר הדיבור, נותנת לו את כושר ההבאה של דבר השם, את כושר המלל. כך קורה גם ביחזקאל. הנגיעה בפה, בשפתיים, היא בעצם איזה מין הסמכה לנביא להביע, או לבעל החזון להביע את הדברים. ואפתח פי ואדברה ואומרה אל העומד לנגדי, אדוני, במראה נהפכו צעיריי עליי ולא עצרתי כוח. לכן אני חזק כבר במבוא למראה, עוד לא שמעתי כלום וכבר אני חסר כוח. ואיך יוכל עבד אדוני זה לדבר עם אדוני זה, ואני מעטה לא יעמוד בכוח ונשמה לא נשארה לי. נתארתי חסר כוחות, חסר עונים, חסר כוח נשימה. אז אם רק מן המראה כבר לא היה לי כוח, אז לדבר זה כבר משהו הרבה יותר עוצמתי, ודאי לא היה לי כוח. ויוסף ויגע בי כמראה אדם ויחזקני, אותה דמות מלאכית שדומה לאדם, שוב חיזקה אותי ונתנה לי בעצם כוח. ואמר, אל תראה איש חמודות, שלום לך, חזק וחזק, תתחזק. וכדברו עמי התחזקתי, ואומרה ידבר אדוני כי חיזקתני. ועכשיו, אחרי שהוא כבר חיזק אותו, אז הוא יכול לדבר הלאה. הוא אומר, הידעת למה באתי אליך? כן, למה אני מתגלה אליך? ואתה שוב להילחם עם שר פרס. הוא אומר, תשמע, אני הולך להתמודד נגד העוצמה של מלכות פרס. אני הולך להחליש אותו, ואני יוצא, והנה שר יוון בא. זאת אומרת, הוא כבר אומר לו, אני אימפריה פרסית, אני לא תחזיק מעמד לאורך ימים, והממלכה הבאה שתעלה במקומה היא האימפריה היוונית. ופה הוא הולך קדימה עוד איזה 200 שנה. אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת, ואין אחד מתחזק עם מי על אלה כי אם מיכאל שרחם. זאת אומרת, אני הולך להגיד לך בפירוט מה עומד לקרות ואיך הדברים ילכו ויתפתחו. ותקשיב, ואכן בפרק י' פסוק א', ואני בשנת אחת לדריווש המדי עומדי למחזיק ולמעוז לו, ואתה אמת אגיד לך, הנה עוד שלושה מלכים עומדים לפרס, ברביעי יעשיר עושר גדול מכל, וכחזקתו באושרו יעיר הכל את מלכות יוון. ועמד מלך גיבור ומשל ממשל רב ועשה כרצונו, וכעומדו תישבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמיים, ולא לאחריתו ולא כמושלו אשר משל, כי תינטש מלכותו ולאחרים מלבד אלה. במילים אחרות, מדברים פה על ארבע מלכים פרסיים, בסופם יעמוד מלך ממלכות יוון שיהיה חזק. כולם מדברים פה על אלכסנדר מוקדון, שהיה המלך שהפך את הקערה על פיה וכבש את האימפריה הפרסית והקים את האימפריה היוונית. ולאחר שהוא יצליח להשתלט וכעומדו, אחרי שהוא ייצב את מלכותו וימשול ממשל רב, תישבר מלכותו. וכבר זה כבר דיברנו עם הקרניים בפרק ז', הנה תישבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמיים. אכן באמת אנחנו יודעים שהממלכה של אלכסנדר מוקדון, שהוא באמת עשה אותה בסערה, לא החזיקה מעמד זמן רב, והיא פצלה, ולא להחליטו ולא כמושלו, אשר משל כי תינטש מלכותו ולאחרים בלבד אלה. ויחזק מלך הנגב ומין שריו, ויחזק עליו ומשל ממשל רב ממשלתו. הנה מלך הנגב הוא המלך ש... מה שקוראים בית תלמי, המלכים שמלכו בדרום, המלכים המצרים, ולקט שנים התחברו, ובת מלך הנגב תבוא אל מלך הצפון לעשות מישרים. אנחנו יודעים, אז בטח יש כאלה שהולכים לקליאופטרה, הולכים פה לכל מיני ניסיונות לסדר את הדברים מבחינה היסטורית, שהוא יבוא אל מלך הצפון. המלך הצפון זה בית סלבקוס, המלכים שמלכו בסוריה וספונה. ולא תעצור כוח הזרוע ולא יעמוד זרועו, ותינתן היא ומביאה והיולדה ומחזיקה ביתים. ועמד מנצר שראשיה קנו, ויבוא אל החיל ויבוא במעוז מלך הצפון, ועשה בהם והחזיק. וגם אלוהם עם נסיכם עם כלי חמדתם, כסף וזהב בשבי יביא מצרים. וכן אנחנו יודעים שבו שנים יעמוד במלך הצפון. יודעים שהיה גם מאבק בין מלך הצפון למלך הנגב, דיינו בין בית תלמי לבית בית סלבקוס, ובא במלכות מלך הנגב ושב אל אדמתו. ובניו התגרו ואספו המון חיילים רבים, ובא בו ושתה ועבר וישוב, והתגרו עד מעוזה. והתמרמר מלך הנגב, יצא נחמימו עם מלך הצפון, ומן עמוד רב, וניתן ההמון בידו. בקיצור, מדברים פה על סדרת מאבקים בין מלך הצפון למלך הדרום. נוהגים להסביר את זה בית סלבקוס ובית תלמי. זה נוגע, המאבקים הללו השפיעו השפעה מכרעת על מה שיקרה איפה? בארץ ישראל. כי ארץ ישראל הייתה בתווך בין בית תלמי ובית סלבקוס. השליטה בארץ ישראל עברה מיד ליד, פעמים שהיא הייתה תחת מלך הצפון, פעמים שהיא הייתה מלך, תחת מלך הדרום. והזעזועים הללו השפיעו רבות על מה שקורה פה. ושוב יש פה תיאור כזה, וכן, פרק פסוק י' ד', ובעיתי בהם רבים יעמדו על מלך הנגב, ובני פריצי עמך ינסו להעמיד חזון ונכשל. פה מדברים, רומזים כנראה למתייוונים, שבני פריצי עמך יעמדו וינסו להעמיד חזון ונכשלו. יבוא מלך הצפון וישפוך סוללה ולחד עיר מבצרות וזרות, כן, ואנחנו יודעים הרי שמישהו בסופו של דבר פה לחם מולנו, זה היה המלכים שבאו מבית סלבקוס, כן, גם אנטיוכוס, כל החבורה הזאת, הם מלכים שהיו מן הממלכה הצפונית, כן, ויעשה בא אליו כרצונו, ואין עומד לפניו, יעמוד בארץ הצבי וחלה בידו. זאת, הוא יגיע לארץ הצבי, לארץ ישראל, ו... יקה פה, וישם פניו לו בו בתוקף כל מלכותו, וישרים עמו, ועשה, ובת אנשים ייתן לו להשחיתה, ולא תמות לו, ולא, לא, אני גם לא יודע בדיוק, יש פה המון כל מיני, אני פשוט קורא את זה רק בשביל לקבל איזשהו מושג, כן, יש פה כל מיני דברים, אפילו, כן, יש פה תיאור של מאבקים גדולים, מאבקים גדולים שיזעזעו פה את כל מה שיקרה פה, כן? והמאבקים הללו בין הצפון לדרום יגרמו בסופו של דבר לשבר גדול בתוך האזור הזה. ובפסוק קבע, ואוכלי פת בגו ישברו וכלו ישתו ונפלו חללים רבים, ושניהם המלכים לבבם למרה ועל שולחן אחד כזב ידברו, ולא תצלח כי עוד קץ למועד, וישוב ארצו ברכוש גדול לבבו על ברית קודש ועשה ושב לארצו. בקיצור, המציאות היא שבסופו של דבר שהמאבקים האלה יחלישו פה את מה שיקרה. ופסוק למד מדבר פה, ובאו מוציאים קיטים ונכאה ושב וזעם על ברית קודש ועשה ושב יבן על עוזבי ברית קודש, כן? כתוב פה, וזרועים ממנו יעמדו וחיללו המקדש המעוז והסירו התמיד ונתנו השיקוץ משומם, כן? יבוא מצב שבו הם יחללו את הקודש, הם יסירו את הקרבת קורבן התמיד, כל זה קורה בימי החשמונאים, כן? ושמו את השיקוץ, את האליל, בתוך המקדש שם. ומרשיעי ברית יחניף בחלקות, כן, אותם מתייבנים, מרשיעי ברית, יחניפו אליו בחלקות, ידברו אליו, ועם יהודי אלוהיו יחזיקו ועשו. ובכן, יהיה חלק של עם יהודי אלוהיו, יתמודדו וילחמו ויפעלו, ומשכילי עם יבינו לרבים, ונכשלו בחרב ובלהבה, בשבי ובביזה ימים. בקיצור, יש פה איזה תיאור שהפירושים הולכים ומבארים אותו על ההתרחשויות שקרו בתקופת החשמונאים. כל ההתרחשויות הללו הולכים עם הפרשנויות לעבר החשמונאים. בסופו של יום, כן, הכתוב מתאר לנו פה על בהמשך על המאבקים הללו, בסופו של דבר הוא מדבר איתנו על ההמשך שיבוא בפרק י"ב, ובעת יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, והייתה עת צרה אשר לא נהייתה מיות גוי עד העת ההיא, ובעת ההיא מלאת עמך כל הנמצא כתוב בספר. ופה הוא מדבר על משהו שבכלל, ורבים מישני אדמת אפר יקיצו. פה פעם יחידה בתנ"ך יש איזושהי אמירה מפורשת על תחיית המתים.
למה? יחזקאל?
מה? יחזקאל זאת שאלה. השאלה מה קורה שם בקטע הזה, האם זה דברים שמדברים על אוקיי, נכון, גם ביחזקאל שם לכאורה בחזון העצמות היבשות, כן, יש גם אופציה להסביר את זה ככה, יש לי מחלוקת הרי שם איך מבינים את העניין הזה, אפילו הגמרא בסנהדרין שם ההתלבטות אם זה הולך על תחיית המתים או שזה הולך על, אבל אני מסכים, אתה צודק גם שם, אבל פה הביטוי ורבים משני אפר בת אפר יקיצו, אלה חיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם, והמשכילים יזירו כזוהר הרקיע ומדזיקי ערבים כוכבים לעולם ועד. אם חברה קוראת את הפסוקים האלה, כי הם הכנסו לתוך מערכת המונחים שלנו. ואתה דניאל, סתום הדברים וחתום הספר עד את קץ, ישקטו רבים ותרבה הדעת. במילים אחרות, הוא יודע, הוא מבין על מה מדובר, אבל הוא בעצם סותם את הדברים. וזה היה בציוויו של המלאך בחזון, שלא יגלה את הדברים. עד שיגיע הזמן, ואז הדברים ילכו ויתבררו. וראיתי אני דניאל, והנה שניים אחרים עומדים, אחד אין על שפת היור, ואחד אין על שפת היור. ואומר לי, יש לבוש עבדים אשר ממעלה במאה היור, עד מתי קץ הפלאות, דהיינו מתי יגיע העת לגאולה השלמה, וישמע את האיש לבוש עבדים אשר ממעלה במאה היור, ירים ימינו ושמאלו אל השמיים, וישבה בחיי העולם, כי למועד מועדים וחצי, וככלות נפץ יד עם קודש, תכלנה כל אלה. ואני שמעתי ולא אבין, ואומרה אדוני, מה אחרית האלה? ואומר, לך דניאל, כי סתומים וחתומים הדברים עד את קץ. היינו, הם לא יתבררו, אלא כשיגיע הזמן. יתבררו והתלבנו ויצרפו רבים, וירשיעו רשעים, ולא יבינו כל רשעים, והמשכילים יבינו. במילים אחרות, בכוונה הסתירו את הדברים, כדי שאנשים לא יבנו את הדברים הללו, ולא יוכלו לפצח את זה. ומעט אוסר התמיד ולתת שיקוט שומן, ימים 1290. ממתי מתחיל לספור? מה זה פרק הזמן הזה? ופה מגיע פסוק הידוע, אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. מה זה? זה אחרי ה-1290? זאת אומרת, יגמרו זה וחכי עוד שלב. סיפור, ואתה לך לקט ותנוח עוד שנייה אחת, ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים. גם זה ביטוי שנכנס לנו ככה. רבותיי, כל הניסיונות לפתור את הדברים האלה, יש כל התור, וכל התור, בכל התור של רבי אלון משוקלב, הרב קשר עשה זה גם עבודה מאוד מאוד גדולה. יש תחול את זה פה, את הספרייה של הישיבה, קיים. הוא עובד עם כל המספרים האלה. הוא מנסה להראות את החשבונות של כל התאריכים. רבותיי, סיפור מורכב, מסובך. אני בדברים האלה מקבל את שיטת הרמב״ם, וטיפח רוחם של מחשבי קיצים, לא ללכת עם הדברים האלה יותר מדי. אפשר לנסות ללמוד פשוטו של מקרא, אם כי הדברים בפירוש שכתוב אומר לנו סתומים, הם סתומים, הם לא יתבררו אלא מתי יתבררו, לכשה יגיע זמן קיומה. מעין מה שהרמב"ם אומר, והדברים האלה לא נדעים איך יהיו עד שיהיו. זאת אומרת, באיזשהו מקום הדברים הללו באמת נשארו עלומים. נכון שניסו לתת כל מיני הסברים וניסו במבט לאחור, אחרי שהתרחשויות שונות התרחשו, לנסות לברר ולתת לזה משמעות. אני לא יצאתי מזה, ואני אומר לכם את האמת, אני מתקרב לדברים האלה, אני לוקח רוורס, אני נבהל, אני מרגיש פה שדברים הם באמת פה עלומים. זה גם נאמר לדניאל בפורט שדברים שהם סתומים, אז למה לי לפצח ולהכניס את ראשי במקומות שבהם הכתוב אומר בפירוש תשאיר אותם סתומים, תשאיר אותם סתומים, והתבררו לי שהתבררו. כן,
אם נועדו להיות סתומים, למה הם ניתנו בכלל? הרי בסופו של דבר זה יתקיים.
אני חושב שבאמת יש אנשים, איך כתוב פה, והמשכילים, נכון? בציבור הרחב הדברים לא, כן? רבים ישתתו ורבים בדרדת, אבל עד את קץ, ויש שלב מסוים, כן? שבו הדברים התבררו. הכתוב מספר לנו והמשכילים, כן? יזהירו כזור הרקיע. יהיו כאלה שיצליחו או ידעו, או אותם מיוחדים בגדולי ישראל, אינני יודע בדיוק מי הם הדברים. הנה כתוב בפסוק י' בפרק י' ב', התבררו והתלבנו והצטרפו רבים והרשו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכילים יבינו. כן? יש דברים שבכוונה נסתמו כדי שהנגישות לזה תהיה מורכבת, ומי שתליח לפצח את זה יהיו באמת כאלה שידעו איך להכיל את זה. כי יש אנשים שיפצחו את זה, אם זה יהיה בפשטות הדבר הזה פשוט ייצור איזה מבוכה גדולה, ייצור איזה חוסר יכולת להכיל את המשמעויות של הלוח הזמנים הזה. וכיוון שהדברים לדעתי גם כנראה לא לגמרי מוחלטים, הם גם תלויים של תלויי הבשלה, אם הדור יבשיל, אם המציאות תבשיל. לכן אמירות חד משמעיות, מוחלטות וסופיות עלולות ליצור גם אכזבה גדולה. ובאמת רק מי שמבין את המורכבות של תלויי תנאים יוכל גם להכיל אם יהיה איזשהם דחיות או הם מורכביות או שדברים יתפרסו על פני הרבה. למשל אומרים בשם הגאון מבולינה, שוב אני לא, שבאמת מדברים הרבה על אבן גדולה במחזה הראשון, והאבן הגדולה הזאת תרסק את הכל. אז זה מלחמה שתרסק את הכל. אבל יש הבקרון מביא לטוען שהאבן הגדולה הזאת בחסדי השם התנפצה, הם מקבלים הרבה אבנים קטנות. זאת אומרת, במקום מלחמה חדולה שתיצור איזה משהו, אז יש הרבה מלחמות, הרבה מלחמות קטנות. זאת אומרת, במקום המלחמה הגדולה, האבן הגדולה, אז ריסקו אותה להרבה אבנים קטנות, ובמקום ה-100% הגדול אתה לא מקבל את זה בשוס של 100%, אתה מקבל את זה פה ב-2%, ותפרקו את ה-100% ליחידות קטנות, ואז גם המפגש עם הקושי הגדול יתפרק לגורמים, ואז כל גורם לא ימוטט, הוא יהיה פחות הרסני. אז באמת אמרו על זה, כתבו על זה כל כך הרבה דברים, לא יודע להגיד לכם. אבל היה חשוב לי שנראה את הספר, שלא נברח ממנו. מי שרוצה פה יותר להשקיע, והוא יכול בדעת מקרא לעשות עוד איזה עידור, לעדור קצת, עוד קצת בפסוקים, לראות קצת דברים. אתם רוצים ללכת לכל התור, תלכו לכל התור, תראו גם דברים. אפשר לעשות בזה איזה עבודה. אבל בשורה האחרונה, אני מציע לא להשתקע בזה יותר מדי. כי כפי שאמרנו קודם, הדברים הללו הם דברים גם מורכבים, וגם מורכבים במובן של הקושי להבין אותם, וגם בביצוע וביישום שלהם, זה תלוי הרבה מאוד תנאים. ופה כדאי לדעת את זה, שלא הכל מתגלגל לו בפשטות ובחדות. זו תובנה שתעזור לא להיתקע ולא להגיע לכל, כי היו אנשים שחישבו ונפלו. יש על זה המון, תראו, ביתר סט נזהרו בזה כתוצאה מהשבתאות ומכל מיני דברים. אנשים משהו נכנסו לזה ובנו על זה בניינים, ופשוט קבעו לוז, וכשהעסק לא תקתק בלוז, אז היה מפח נפש גדול, והיו הרבה נקודות שבר. אז באמת לקחת את זה בזהירות, ובאחריות גדולה. ומצד שני אני אומר שוב, הדברים סתומים, אחרי ככלות הכל, לא לצפות לתמידה, אבל מה שעשו בעקבות גדולי ישראל שפיצחו מה שפיצחו, שווה לעשות את העבודה. לי היה חשוב קודם כל שפעם אחת תראו את הספר הזה. בדרך כלל הספר הזה תגו, לא קוראים אותו, לא ניגשים אליו. אז הרבה דברים לא הבנו, גם כשאני לומד ישעיהו, לומד את חומש, אני גם לא מבין הכל. יש הרבה דברים שאני לא מבין. אבל להיכנס, לגעת. יש הרבה דברים שכן הבנו. הרבה דברים לקחנו איתנו, מתוך המפגש עם הספר. כל מיני תובנות, כל מיני רעיונות, כל מיני אירועים שפתאום אנחנו שמענו עליהם, או כל מיני ביטויים שהכרנו אותם, ועם את ההקשר שלהם, ועם את המקור שלהם. יש פה עוד הרבה עבודה שהיא לא עשייה פומבית, והיא גם יותר באמת לחפור. אולי ורבותיי, החל מהשבוע הבא, אני הייתי מציע, זאת אומרת, נעשה משהו אחר. יש לנו עוד כמה שבועות, עד כמה וכמה שבועות עד סוף הזמן. אפשר להריץ עוד ספר. אתם רוצים ללכת על איזה, תרצים איזה הצעה, או שתרצים שאני אציע משהו? תראה עשר, תראה, אנחנו, מה זה?
שלושה נביאים האחרונים, חגי וזכריה.
אז קצת עשינו, את חגי וזכריה, קצת עשינו קצת מחגי וזכריה סביב בניין המקדש. ראינו את זה, זאת אפשרות אחת. תראה, אני לא נבע ללכת על ספר כמו יחזקאל, שהוא נזכר פה בדברים, אפשר להריץ את יחזקאל ולהריץ אותו עד סוף הזמן. רוצים לך על יחזקאל להריץ אותו? מה זה? הלכנו ליחזקאל, יש לו פה קוטת חיבור מאוד מתאים, הוא גם שייך לתקופה. יש הרבה דמיונות גם בכמה דברים, רמזתי לזה. מי השבוע הבא יחזקאל? יאללה, שבוע הבא יחזקאל. כן.